הואיל ואנחנו הולכים לקראת יום ירושלים, נעסוק הפעם בעניינה של ירושלים, וכמובן כשמדברים על ירושלים, זה ירושלים והמקדש, ונראה איך הדברים יורדים ומגיעים עד אלינו, לפחות בפעם אחד שנעסוק בו. התורה מתארת לנו תהליכה של אברהם אבינו לעקדה, בקטע הראשון. ויהי אחר הדברים האלה, ואלוהים ישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. ויאמר קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, לך לך לארץ המוריה, ועלהו שם לעולה, על אחד הערים אשר אומר אליך. אברהם משכים, בבוקר חובש את חמורו, לוקח את נערה ואת יצחק, את עצי העולה. פסוק ד', ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה, ונשובה עליכם. וישא אברהם את עיניו, וירא הנה איל החם נאחז בשבח בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו. למדנו שבהר המוריה קרו שני דברים. א', השתחוויה, אני והנער נלכה עד כה ונשתחווה, ב', הקרבת קורבן, ויקח את העיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. לכן, מאותו רגע ואילך, כל פעם שעולים להר, עולים לעשות בדיוק את שני הדברים, להקריב ולהשתחוות. וכך פוסק הרמב״ם בפרק א', הלכות בית הבחירה, הלכה א', מצוות עשה, לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו קורבנות, א', ב', וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה. מה זה חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה? הכוונה היא השתחוויה. ומניין שזאת הכוונה? שהרי היום אין מקדש, וכל העבודה שהייתה במקדש מקופלת היום בתפילה. אנחנו מקיימים היום את הנשלמה פרים שפתנו. הכל זה דרך התפילה. לכן ברגלים, בתפילת המוסף, מה אנחנו אומרים בקטע השלישי והרביעי? ואבינו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, ידע לעשות כאן, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו. א', נקריב את הקורבנות מחדש. ב', בקטע הרביעי, ושם נעלה ונראה ונשתחווה. עוד כאן, ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלינו. אז הנה דרך התפילה אנחנו מבינים את העבודה שהייתה בזמן המקדש. הקרבת הקורבנות, נעשה לפניך את קורבנות חובותינו, והשתחוויה. זה הכוונה, וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, על ידי השתחוויה. ההשתחוויה שהייתה במקדש, כבר הזכרנו פעם, היו לה שני היבטים, היו שני סוגים של השתחוויה. השתחוויה אחת, שבה אנחנו מודיעים לקדוש ברוך הוא, והשתחוויה אחרת, שבה אנחנו מבקשים את מה שאנחנו צריכים. וגם זה, היום שאין מקדש, מקופל בתפילה, בקטע החמישי והשישי. השתחוויה של הודעה, מודיעים אנחנו לך, על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, וכו' וכו', ועל נשלך שבכל יום עמנו. ובקטע השישי, יש את החוויה של בקשה ותחינה. רחום וחנון חטאתי לפניך, השם עלי רחמים, רחם עליי, וקבל את החנונה, נפילת הפעם. מעניין ששני סוגי יש את החוויה האלו, מופיעים גם בתפילת שבת, בקטע השביעי. רוממו השם אלוקינו כדי לשות קו, והשתחוו לאדום רגליו, זוהי בקשה, נפילת אפיים על רגליו כביכול של הקדוש ברוך הוא, בתחינה ובקשה, ובסוף הקטע השביעי, רוממו השם אלוקינו והשתחוו להר קודשו. זה הודעה, מודים לו. כי קדוש השם אלוקינו. ההשתחוויה הזאת של הבקשה וההודעה יש לה סטטוס מיוחד מאוד שמלווה את עם ישראל לדורותיו עד הגאולה העתידה. וזה חז"ל, ילקוט שמעוני, פרשת וירא בקטע השמיני, אמר רבי יצחק, הכל בזכות השתחוויה. הכל. אברהם לא חזר מהר המוריה, אלא בזכות השתחוויה, שנאמר ונשתחווה ונשובה עליכם. ישראל לא נגלו אלא בזכות השתחוויה, שנאמר וימן העם הישבעו ויקודו וישתחוו. תורה לא ניתנה אלא בזכות השתחוויה, שנאמר וישתחוויתם מרחוק. חנה לא נפקדה אלא בזכות השתחוויה, שנאמר וישתחוו להשם. גלויות אינה מתכנסות, אלא בזכות השתחוויה. שנאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. בית מקדש לא נבנה, אלא בזכות השתחוויה. שנאמר, רוממו השם אלוקינו והשתחוו. אף המתים אינם חיים, אלא בזכות השתחוויה. שנאמר, בואו נשתחווה ונכרע. זאת אומרת, כל הגאולות, הישועות, הטובות והברכות. הכל בא מכוח ההשתחוויה. משלנו להבין מהו הסוד והמהות, האסנס, של ההשתחוויה שדרכה אנחנו זוכים לכל הברכה, ההצלחה והישוע. מהי בדיוק אותה השתחוויה שעל ידה זוכים לכל הדברים הטובים שחז"ל מלמדים אותנו. אז כמובן שהתשובה היא, כפי שתמיד אנחנו אומרים, שרוצים לברר סוגיה בתורה לעומק, צריך לראות איפה שמופיע הדבר בפעם הראשונה. בפעם הראשונה שמופיעה השתחוויה, כאן, שאברהם אומר לנעריו, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוו. שם נמצא המפתח להבין את הסוד של ההשתחוויה. מהו באמת אותו סוד? זה פילאי פילאי פלאים. לפני שאברהם אבינו אומר לנעריו, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה, לפני שהוא אומר את זה, הוא אומר משפט נוסף. ואתם שבו לכם פה עם החמור, ורק אחרי זה הוא אומר, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה. אומרים לנו חז"ל, בקטע התשיעי, כשאברהם רואה את המקום מרחוק, מה ראה? ראה ענן קשור בהר. אמר, דומה שאותו מקום שאמר לי הקדוש ברוך הוא להקריב את בני שם. זה המקום. אמר לי יצחק, בני, רואה אתה מה שאני רואה? היה הר, שמיים כחולים, אתה רואה משהו? אומר יצחק, כן. הענן קשור על ההר. אמר לי, שני נעריו רואים אתם מה שאני רואה? אמרו להם. מה הוא אמר להם? שבו לכם פה עם החמור. ואני והנער נלכה עד כה. אומר המהר"ל, מה שקרה כאן בעצם, זה הפעם הראשונה שנוצרה הבדלה, הפרדה, בין אברהם ויצחק לנערים. וזה המקור והשורש להפרדה וההבדלה בינינו, עם ישראל, זרעו של אברהם, לבין כל העמים. כאן בעצם נמצא השורש למבדיל בינינו לבין העמים. וכותב המהר"ל בקטע העשירי, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. והדברים האלו הם דברים עמוקים מאוד ומופלאים, והכל נרמז בעניין אברהם והחמור אשר רכב עליו ונערב עמו, אשר אמר להם, שבו פה עם החמור, עם הדומה לחמור. כי אברהם דומה לצורה הנבדלת, והחמור הוא החומר, ושתי נעריו אשר אמר להם, שבו פה עם החמור, הם הכוחות אשר הם חומר, והם מוטבעות בחומר. לפיכך אמר להם, שבו פה עם החמור, עם הדומה לחמור. מה כתוב כאן? פילי פלאים. המהר"ל מסביר לנו. מול עם ישראל עומדים שני סוגים של כוחות שמבקשים להוריד אותנו מהדרך. כוח אחד זה החומריות. מצרים, הכרנו את זה שם. ראינו מה מצרים עשתה לנו. יודעים את חז"ל שעשרה קבין של תאווה ירדו לעולם, תשעה נטלו מצרים. זה כוח אדיר שמושך את האדם החוצה. זה כוח אחד. יש כוח יותר מסוכן מהכוח הזה של מצרים. וזה כוח שלוקח את החומריות ונותן לחומריות צורה שמאוד מבלבלת. פירוש הדבר, כוח שבעצם אומר לחיות רק חיים חומריים זה באמת מרסק את האדם לגמרי. צריך לחיים החומריים לתת צורה, פורם, צורה, חוקים, משפטים, אסתטיקה, מוסר, ערכים. וכשזה נראה, זה נראה באמת דבר נפלא, דבר אדיר, אבל זוהי הסכנה הכי גדולה. למה? כי מי שקבע את המוסר, את הערכים, את החוקים, זה בני אדם. הם קבעו את הכל. אז כשאדם קובע חוק מוסרי, או חוק דתי, או כל חוק שיהיה, היום הוא מבין את הדברים בצורה הזאת, לכן אלה החוקים. מחר הוא יבין את הדברים בצורה אחרת, ויהיו חוקים אחרים. היום החוק אומר להיות הומני וחברתי לכל אדם. מחר יבוא פלוני, יגיד היהודי הוא לא אדם, הוא לא כלול בחוק הזה, הוא בעל חיים. אפשר לשלוח אותו ברכבות של בעלי חיים להריגה. וככה כל מיני דוגמאות. אז באה התורה ואומרת, כשאברהם אבינו זוכה להגיע לדרגה ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה, זה קרה רק אחרי שהוא אמר שבו לכם פה עם החמור. ורק אחר כך ואני והנער נלכה עד כה. החמור מבטא את החומריות, את מצרים, והנערים אליעזר וישמעאל הם מסמלים, מבטאים את הכוח של עם הדומה לחמור. זאת אומרת, תפיסת עולם שבה האדם קובע את החוקים, את המשפטים ואת היום יום. אז כשאברהם אבינו ויצחק הבינו שזה לא אנחנו, אנחנו שונים, הם יכלו להגיע להר. מה באמת אנחנו? אנחנו, עם ישראל, אצלנו הצורה, הפורם, הצורה, היא הרבה יותר גדולה מהחומר. כדי להבין את זה בצורה מאוד פרקטית, מספר דוגמאות. א', קיבלנו את הלוחות. הם היו כתובים משני עבריהם, שני הצדדים. איך יכול להיות שקוראים אותו דבר משני הצדדים? התשובה היא, הצורה יותר גדולה מהחומר. דוגמה נוספת, את הלוחות הכניסו לארון. הארון והקרובים, הגודל שלהם היה גדול יותר מהגודל של קודש הקודשים. אז אם זה היה גדול יותר מהגודל של קודש הקודשים, איך זה נכנס פנימה? התשובה היא, הצורה יותר גדולה מהחומר. רואים יהודי בן 80, 90, תלמיד חכם, זקן מופלג, כולם באים אליו לקבל עצה, לקבל ברכה, נכנסים אליו, יוצאים ממנו עם הרגשה של התרוממות. מה קרה? מי זה בכלל? יהודי זקן, איך אומרים היום? ברחוב, העולם שייך לצעירים. זה באמת נכון, ברחוב. ביהדות, שעל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. כמה שיותר הוא זקן, הוא יותר גדול. מה רואים אצלו? בקושי הוא הולך, בקושי הוא זז. מה רואים? שהצורה יותר גדולה מהחומר. זה יהדות. ההבדלה הזאת התחילה בשעת העקדה. שבו לכם פה, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה. כשהבנו שיהדות עניינה שהצורה גדולה יותר מהחומר, זה חיים אמיתיים, אז נוצרה האפשרות של השתחוויה. זאת ההשתחוויה שראינו קודם לכן בקטע השמיני, שמכוחה זוכים לכל הברכה, לכל הישועה ולכל ההצלחה עד הסוף, ולכל הגאולות. והשאלה היא, איך באופן פרקטי אנחנו יכולים לזכות לחיים כאלה שיש בהם השתחוויה? כי הרי כדי לזכות בכל, צריך לחיות חיים של השתחוויה מדי פעם. איך זוכים לזה? התשובה היא, הפעם הראשונה שנלחמו נגדנו מהרגע שיצאנו ממצרים, במצרים המלחמה נגדנו הייתה מלחמה של עולם חומרי שניסה לרסק אותנו. ושם הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, זה לא יהיה. וחזר והבטיח את זה ליצחק ויעקב, ולכן, וזכרתי את בריתי, את אברהם ואת יצחק ואת יעקב, הקדוש ברוך הוא הוציא אותם. כך הוא אמר למשה רבים. הפעם הראשונה שהייתה מולנו מלחמה של עם שהבין שחיי חומר לא מובילים לשום מקום. צריך גם לתת צורה בחומר. זה היה מול עמלק. עמלק בא לי לכם נגדים במדבר. איך ניצחנו את עמלק? מה עשינו כדי לנצח את המלאק. אז חזל רומזים לנו על כך בקטע ה-11. על הפסוק זכור את אשר עשה לך המלאק, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בקו המשומן, אותם שתי זכירות שכתבתי לכם בתורה, יבו זהירים בהם, תמחה את זכר המלאק, זכור את אשר עשה לך המלאק. אם זכיתם, אתם בניו של אברהם, שימשיל עצמו כאפר. ואם לאו, התקינו עצמכם לשעבודה של מצרים. פילי פלאים. המפתח לזכות לחיים שיש בהם השתחוויה כלפי הקדוש ברוך הוא. המפתח נמצא בשני מילים שאמר אברהם אבינו. ואנוכי אפר ואפר. אפר, כידוע, זה הפוטנציאל של כל הבריאה. הכל בא מן האפר. אפר, השף אפר, חסר חשיבות. שום דבר לא נשאר. אברהם אבינו ידע בדיוק מי הוא. אברהם אבינו ידע בדיוק מה הוא עושה בעולם. אבל כשהוא עשה ובנה ופעל, הוא אמר בגדיל, מה כבר עשיתי? לעומת מה שיש לי לעשות, זה טיפה מן הים. זה אפר לעומת מה שאני עוד יכול לעשות. לכן אברהם אבינו כל חייו הולך. כל חייו מתקדם. זה אברהם אבינו. ואנוכי אפר ואפר. משחי כך, אז האפר שעליו הוא דורך, לאט לאט מתרומם ונהפך להיות מה? הר. מה זה הר? זה אפר ששמו על אפר ועל עוד אפר עד שזה גדל. ואז פתאום זה נהיה בולט. זה אברהם אבינו. אותו דבר יצחק. אחרי העקדה, יצחק הוא קדוש אמיתי. קדוש, טהור. אין דרגה כזאת לאף אחד. הוא חוזר מהלימודים בבית המדרש, הוא מנהל מסע ומתן עם אבי מלך, הוא חופר בערות, הוא לרגע לא מחזיק טובה לעצמו. ולכן מה כתוב עליו על יצחק אחרי העקדה? אפרו סבור על גבי המזבח. זה לא היה האפר שלו, זה היה האפר של העיל, אבל כאילו זה שלו. בא עכשיו יוסף, שנמצא במצרים, ואומר הקדוש ברוך הוא, אני את אבא שלי ראיתי 17 שנה, אמנם לא הרבה, אבל 17 שנה זה גם משהו. את הסבא שלי יצחק ראיתי פחות, אבל ראיתי. הילדים שלי לא ראו לא את הסבא ולא את הרב סבא. איך אני שומר עליהם במצרים? איך אני דואג שהם יוכלו, למרות שהם נמצאים במצרים, להיות מחוברים לסבא ולאבא הנכון? אז הראשון אני קורא מנשה. כי נשני אלוקים את כל עמני. אני מרגיש, אין לי כלום, כי אני לא מחובר לאבא. ולשני אני קורא איך? אפרים. למה אני אקרא לו אפרים? אומרים בעלי התוספות בקטע 12, קרא אפרים על שם האבות, אברהם ויצחק, שנאמר בהם אפר. אברהם נאמר ואנוכי אפר ואפר, יצחק כאפר על גבי המזבח. לכן אפרים משמע שתי אפרות, פעמיים אפר. יהיה לי ילד בבית שקוראים לו אפרים, זה יזכיר לי כל הזמן את הבאנוכי אפר ואפר של סבא אברהם, ואת האפרו של יצחק על גבי המשבח. זה ייתן להם את הכוח לחיות בצורה הנכונה, ויזכיר לי לעשות את הדברים בדרך הנכונה. מהאפרים הזה, עתיד לצאת יהושע. כשיעקב בא לברך את מנשה ואפרים, הוא מסכל את ידיו, את יד ימין הוא שם על ראש אפרים. אומר לו יוסף, אבא, מה קרה? למה החלפת את הידיים? עונה לו יעקב בקטע ה-13. ידעתי בני, ידעתי שהוא הבכור, גם הוא יהיה לעם, גם הוא יגדל, שעתיד גדעון לצאת ממנו. שהקדוש ברוך הוא עושה נס על ידו. אולם אחיו הקטון יגדל ממנו, שעתיד יהושע לצאת ממנו, שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל, וזרו יהיה מלוא הגויים. כל העולם יתמלא בצאת שמו ושמו, כשיעמיד חמה בגבעון וירח בעמק הילון. מאפרים יוצא יהושע. יהושע, אומר יונתן בן עוזיאל, הוא יהיה הראשון שנלחם בעמלק. בקטע 14. מיני אפרים שורשם בעמלק, אומר יונתן בן עוזיאל בקטע 15, מדבית אפרים קם יהושע בר נון, מקדמתי הגיח קרבה בדבית עמלק. יוצא להילחם בעמלק. כי מול עמלק צריך כוח מיוחד. עמלק זה סי האיגו שיש לאדם. מול כזה כוח יכול להילחם רק יהושע. הוא יש לו את הכוחות האלה. הוא בא מאפרים. בגנים שלו יש את הבאנוכי, אפר ואפר. וביחד עם זה, את אפרו של יצחק. הוא יעמוד וינצח את עמלק. זאת אומרת, קורה פה דבר פלאי פלאים. במלחמה מול עמלק, מצד אחד, משה רבינו עולה להר ומרים את ידיו. והיו ידיו אמונה, כפי שהפסוק אומר, והיו ידיו של משה אמונה עד בוא השמש. מצד שני, יהושע נלחם באופן מעשי. למה צריך את שני הדברים האלו? זה פילי פלאים. אדם, אנחנו גדלנו וגדלים לגובה. אנחנו הולכים על שני רגליים, ברוך השם, לא על ארבע. אז האדם גדל לגובה. איך האדם מבטל את החומה שלו? מה הוא עושה? משכב. זה השתחוויה של הגוף. איך הידיים משתחוות? הידיים מטבעם הם תמיד למטה. ההשתחוויה של הידיים, מה היא? שמערבים אותם איפה? למעלה. זה עשו ידיכם קודש. שעומדים להילחם בעמלק, שעומדים להילחם מול העם שמייצג את העמים, שמבקשים לתת צורה לחומר, ודרך זה להציע החיים שנראים לכאורה עם חוקים ומשפטים, לדעת לעמוד מול זה, ולדעת לזכור שאצלנו החוקים והמשפטים, הם יהיה הקדוש ברוך הוא, בורא שמיים וארץ, ואחרי שאת זה אנחנו מקבלים, יש לנו את הזכות להוסיף, לפרש, לתקן תקנות, אבל היסוד והכל מחובר לקדוש ברוך הוא. הכוח לעמוד מול זה, זה להרים את הידיים שאיתם אנחנו עושים למעלה, לבטל אותם לקדוש ברוך הוא, ולבטל גם את עצמנו. כשאדם חי כך, כמה שהוא מבטל את עצמו יותר, הוא נהיה גדול יותר. אפר, כשזה על האדמה, דורכים עליו. כשזה הולך וגדל, ועל זה שמים עוד אדמה ועוד אדמה, כמו שאמרנו קודם, זה נפח להיות אר. זה מקבל גובה. אברהם אבינו קרא לבית המקדש אר. יצחק קרא למקום שדה. יעקב קרא למקום מה? בית. כדי להגיע לבית יהודי, צריך קודם לדעת אר. אר שונה מהאדמה. זה היה בזמן העקדה. כשאברהם אבינו הולך עם נערם, ומשאיר אותם מאחורה, ונלחת כובן השתחווה, ברגע הזה נוצרה ההבדלה, שמבדילה אותנו מבין העמים. וכשקורה, ואנחנו שוכחים, ונדמה לנו, שהכל בא על ידינו, כי כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזה קרה מיד כשבאנו לארץ ישראל, אחרי שכבשנו את יריחו, שהייתה סגורה ומסוגרת, עברנו לתחנה הבאה. איך קוראים לתחנה הבאה? העי. אמרנו, כזה מקום קטן, נשלח כמה חיילים, ומקבשו את המקום. שלחו 3,000 חיילים, אנשי העי, הניסו אותם, עיקו בהם, אומרת לנו התורה בקטע ה-19, ויעלו מן העם שמה כשלושת אלפים איש, וינוסו לפני אנשי האי, ויקו מהם אנשי האי כ-36 איש, וירדפו לפני השאר עד השברים, ויקום במורד, וימס לבב העם, ויהי למים. מה מיוחד במים? מים זה חומר, בלי צורה. לוקחים את המים, מכניסים אותם לבקבוק, הם מקבלים את הצורה של הבקבוק. לקוס, את הצורה של הקוס. איפה שנשים מים, זה יקבל את הצורה של הכלי של התוכו נכניס את המים. ואימה סביבם כמים, איבדנו את הצורה שלנו. להפכנו להיות חתיכת חומר. מה עושה יהושע? ויקרא יהושע שמלותיו, ויפול על פניו הארצה לפני ארון השם עד הערב, הוא וזקני ישראל, ויעלו אפר על ראשם. למה אפר על ראשם? אומרים חז"ל בקטע 21, אמר רבי אלעזר, התחילו מזכירים זכותו של אברהם אבינו, שנאמר, ואנוכי אפר ואפר. הסביר להם יהושע, נכשלנו, איבדנו, כי חשבנו שאנחנו עושים את הכל. זה בידינו. ולכן, כשעם ישראל הבין את הטעות, ומתקן אותה, וכובשים את העי, מה אומר יהושע לעם לעשות לעי? בקטע ה-20, וישרוף יהושע את העי, וישימי התל עולם שממה עד היום הזה. שרפו אותה. למה לשרוף? לשרוף זה אפר. אם אנחנו אפר, אז אחרים נהפכים להיות אפר. אם חס וחלילה אנחנו שוכחים שאנחנו אפר, מי מנע אפר יעקב? אז מה שקורה, ירחם השם, זה שעם ישראל נהפך לאפר. ועם ישראל מלומד מזה לאורך כל ההיסטוריה. זה המפתח להבדלה בינינו לבינם. ולכן, כמה נפלא, מגלה לנו התורה, מגלים לנו חז"ל, מתי הייתה המלחמה מול עמלק, באיזה תאריך? בכ"ח באייר. זאת הייתה המלחמה הראשונה שעשינו. איפה? בואו נראה. קצר, ברור, מפורש בתורה. בקטע 22, נאמר, וישו מאלים, ויבואו כל הדת ישראל, סליחה שמחו קצת, אל מדבר סין, אשר בין אלים ובין שיני. מתי? כדי לעשות קו, ב-15 יום לחודש השני לצאתה מארץ מצרים. שואלים חז"ל בקטע 23, למה כתוב ב-15 יום לחודש השני? היה מספיק שיהיה כתוב ב-15 לחודש השני. אלא מגיד שאותו היום הראה שבת. יום המיוחד, זה היה שבת. זאת אומרת, בתדבר, באייר, הגענו למדבר שם. מה קרה? שהגענו לשם, לא היה מה לאכול. ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, ושבתנו על שיר הבשר, באוכלנו לשובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב, וכו' וכו', את כל העם הזה ברעב. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאג, תגיד להם, מחר מתחיל לרדת מן. מתי התחיל המן לרדת? בקטע 25, למחרת השבת, בתזיין, התחיל המן לרד, זה היה יום ראשון, ואם כן, השבת הראשונה שפגעו בה, הייתה בכ"ב באייר. המים יורד ביום ראשון, תזיין, יוזיין, יותחת, יותת, כף, כף א', כף ב', היום השביעי לירידת המן היה שבת. זאת הייתה השבת הראשונה שעם ישראל שמע. כ"ב אייר. שבת הראשונה. למחרת, כ"ג, בקטע ה-26, ויסעו כל הדת בני ישראל ממדבר שין למסעיהם על פי השם, ויחנו ברפידים, ואין מים לשתות. הגענו לרפידים. מה קרה ברפידים? ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. מתי? לא כתוב בתורה תאריך. אבל כתוב, כשהייתה המלחמה בקטע 27, ויהי ידיו אמונה, ידיו של מי? של משה, עד בוא השמש. למה כותב רש"י? שהיו המלאכים מחשבים את השעות בהצטגנינים שלהם, באיזה שעה הם נוצחים, וכדי לשעות קרה, והעמיד להם משה חמה, והרבב את השעות. למה הוא העמיד את החמה? למה הוא לא נתן לשמש לשקוע? אומר רב לזר בן אורקינוס בקטע 28, מופת שישי, מיום שנבראו שמיים וארץ, הירח והכוכבים והמזלות עולים להעיר על הארץ, ואינם מערערים זה עם זה, כל אחד בזמן שלו, עד שבא יהושע, ועשה מלחמתם של ישראל, כדי לשות קם, וערב שבת הייתה, וראה יהושע בצרתם של ישראל, שלא יחללו את השבת, כי זה בעצם יהיה השבת השנייה שהם צריכים לשמור, והם כבר יחללו אותה, זה יבלבל אותה, אז משה רבינו עם יהושע עוצרים את השמש, כדי שיום שישי יהיה ארוך, שהמלחמה תיגמר לפני שבת. אז מתי הייתה המלחמה עם המלאק באיזה יום? שישי. מתי הגענו לרצידים? באיזה תאריך? בכ"ג, נכון? כך קראנו. יוצא שהמלחמה הראשונה הייתה מתי? יום שישי, כ"ח יום. זאת הייתה המלחמה הראשונה שלנו. וניצחנו בה רק בגלל שמי שהוביל את המלחמה היה משה, והיו ידיו אמונה עד בוא השמש. הייתה השתחוויה של הידיים, ויהושע, נער, לא ימיש מתוך האוהל. בגיל 51 קוראים לו עוד נער, כי הוא ביטל את עצמו. והוא מתנער כל הזמן, ומתחדש כל הזמן. רק באופן כזה יכלנו לנצח. לכן, אחרי הניצחון, מול המלאק, מה אומרת התורה? כי יד על כסיה. המלאק שם את היד שלו על כסי הקדוש ברוך הוא. זה נאמר עוד פעם, בתפילה, לפני חטאינו גלינו מארצנו, מתרחקנו מעל אדמתנו, ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות מפני היד שנשתלחה במקדשך. איזה יד? ידו של ישמעאל. שמה נאמר על ישמעאל? ידו בכל ויד כל בו. נלחמנו מול היד של המלאק בכ"ח באייר. נלחמנו מול היד של ישמעאל גם כן בכ"ח באייר. וקיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא, לפני 40 שנה. מה קרה בתום ה-40 שנה? איפה אנחנו נמצאים? בגובה של השטיח. אז היינו בשיא. בשיא היינו. נפלה עליהם ממטה בפחד. אפשר היה להרגיש קרובים, קרובים לגאולה. 40 שנה בדיוק אחרי זה. איפה נמצאים? שגדולי גדודי מרצחים, חיזבאללה וכדומה, ממיסים חצי מדינה מהבתים. חצי מדינה. ואנשי הגבול הסתובבו מעיר לעיר, ולא יכול. לא יודעים לאיפה ללכת. ומי? שואלים קטנים. אז הקדוש ברוך הוא מראה לנו, ברגע, שאנחנו מתרגמים ניצחון לכוחי ועוצם ידי, כי אנחנו חכמים, ואנחנו גיבורים, ואנחנו נוכל לעבור חלוצים לפני העם, והאיגו מגיע לשמיים, אז הכל מתפורר כמו מגדל של קוביות. ואז אנחנו מגלים את עצמנו, במקום להיות גבוהים, הגובה שלנו בגובה של הקרפט, של השטיח. וזה בדיוק 40 שנה אחרי השישה ימים של הניסים והנפלאות. והמספר 40, כפי שאמרנו כבר הרבה פעמים, המיוחד שבו, הוא מופיע בהרבה תחנות בחיים. המבול היה 40 יום ו-40 לילה. הקדוש ברוך הוא אומר ליונה, להגיד לאנשי נדווה בעוד 40 יום נדווה נהפכת. נקווה, ותאר ב-40 שעה. היינו במדבר 40 שנה. משה נמצא בער 40 יום ו-40 לילה. ועוד הרבה 40. כי המספר 40, עניינו, התחלה חדשה. עכשיו, שהגענו לכזה גובה נמוך, ורואים איך הכל קורס, כל הערכים, וכל החוקים, והמוסר, החברתי, שלא מחובר למוסר התורני, מתפורר, לא נשאר מזה כלום. מה שפעם היה נורא והיום, היום זה נורמה חברתית. למה לא הוא עושה, זה עושה, שם. והכל מתפורר. במובן הזה, הדרך להפוך את זה, זה לחבר את הכל למוסר התורני. לחבר את הכל לתורה ולמצוות. לחיות חיים רגילים, נורמליים, של צבא, של עבודה, של כלכלה, חיים נורמליים, אבל מחוברים לתורה ולמצוות. איך נאמר בתהילים, בקטע ה-30, אם ישמרו בניך בריתי ועדותי זו על עמדם, גם בניהם עדי עד ישבו לכיסא לך. כי בחר השם בציון, איבה למושב לו. מה זה המילה איבה? איבה זה ציפה, איבה למושב לו. אומר הגר"א פלאי פלאים, מה כתוב על עמלק? כי יד על כס, יא. איזה עוד חסרה במילה כס? א', כדי שזה יהיה כיסא. וביות כי מה חסר? וו כי, הנה האותיות. איבה, א' של הכיסא, וו כי של היות כי. הקדוש ברוך הוא רוצה לחבר את זה בחזרה. ומה זה תלוי? רק בדבר אחד. אם ישמרו בניך בריתי, ועדותי זו על עמדם, גם בניהם עדי עד ישבו לכיסא לך. זה מה שרוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא. והוא מבטיח לנו, בקטע ה-29, אמר רב יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שאבוא בירושלים של מטה. שואלת הגמרא, ומי כי ירושלים ימעלה? אם, כן, בכתיב ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה, ירדה, חוברה למה? לירושלים של מעלה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תכניסו אותי למטה, אני מלמעלה יוריד לכם את הכל. כל מה שצריך. זה ירושלים רוצה מאיתנו. זה ירושלים דורשת מאיתנו. שנה שלקראתה אנחנו הולכים, תפשין, שמח, חטא, כבר אמרו דורשי רשומות, בגימטריה, והנצח זה ירושלים, בגימטריה תפשין, שמח, חטא. והנצח זה ירושלים, בגימטריה תפשין, שמח, חטא. יש לנו שנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. שנת ה-41, גומרים את ה-40, יש התחלה חדשה. זה לא 41, זה התחלה חדשה. אם נתחיל בכיוון הזה, ונבין, שבו פה, ואני והנער נלך עד כה. יש הרבה מה ללמוד מהאומות. חוכמה בגויים תאמין. תורה בגויים אל תאמין. התורה היא שלנו. כשאנחנו יודעים לתת צורה יותר מהחומר, אז גם החומר חזק יותר. אם נדע ללכת, כפי שחז"ל מבקשים מאיתנו, אז נוכל באמת לזכות, לעלות שוב להר מרום הרים, ולהקריב את הקורבנות, ולקיים את מצוות ההשתחוויה, גם של הבקשה, גם של ההודעה, ולזכות לאור חדש על ציון תאיר, שנזכה כולנו במהרה לאורו. שכוח. Thank you.